תודה, דף מם, מתחילים בעזרת השם, דף למתת עמוד ב', שורה 18 מלמטה, במילה בזמן. מסופר על הבריסק הרוב, הרב מבריסק, הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה. הוא פעם התעכב הרבה לתפילת שחרית, כדי שיביאו כהנים שיברכו בפרסק, תפילת שחרית, ברכת כהנים. וזה היה תרחה גדולה וקשה מאוד להביא כהנים באחד הפעמים. ושאלו את הרב, בסדר, מה כל כך חשוב? הרי אפשר לצאת ידי חובת תפילה גם בלי ברכת כהנים. למה הרב כל כך מחזר אחרי כהנים? אז אומרים שהרב השיב, אנשים מחטטים את רגליהם שעות על גבי שעות, ממתינים שעות ארוכות בתור כדי לקבל ברכה מצדיק. וזה דבר מבורך מאוד, בוודאי ברכה של צדיק זה דבר חשוב ודבר גדול. אבל יש לנו כאן בכל בוקר את ההזדמנות לקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. וכן, אנחנו נבטל את זה בגלל שקשה. אדרבה, כדאי מאוד לתרוח כדי לזכות לקבל את הברכה הנפלאה הזאת. כותב רש"י בדף למתחת עמוד ב', דיבור המתחיל דלא הניסי, על אלה שנמצאים בבית הכנסת בזמן ברכת כהנים. והם יכולים לבוא להיות מול הכהנים. במקום זה הם עומדים מאחורי הגב של הכהנים בזמן ברכת הכהנים, שהם אינם בכלל ברכה. כותב רש"י דבר פלא, כי כשהם עומדים מאחורי הכהנים הם מראים שאין הברכה חשובה בעיניהם. ומכיוון שהם מראים שהברכה אינה חשובה בעיניהם, לכן הם אינם בכלל ברכה. כשאדם מראה שהברכה לא חשובה בעיניו, הוא אינו בכלל ברכה. כך כותב רש"י. יש שתי דעות איך אדם מראה שהברכה חשובה בעיניו. דעה אחת סוברת שכשאדם בזמן ברכת כהנים אומר פסוקים שקשורים לברכת הכהנים, בזה, הלשון של רש"י, האדם מראה שראו מסבירי פנים, הוא מראה שהוא מסביר פנים ומודים לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא על ברכותיו, להראות שהן נוחות להם. ולכן בזמן שהכהנים מברכים את העם, אז הגמרא מביאה מה הם אומרים, מה המתברכים אומרים כדי להודות להשם על הברכות ולהראות שהם שמחים בברכות האלה. דעה אחרת, אנחנו נראה בהמשך, סוברת בדיוק הפוך. כשאדם רוצה להראות שהוא נהנה מהברכות והוא מחשיב את הברכות של ברכת כהנים, הוא צריך לשתוק, להאזין. כלום יש עבד שמברכים אותו ואינו מאזין. מה אתה אומר פסוקים? תקשיב, תקשיב לברכת הכהנים. אז זה שתי דעות במה האדם מראה יותר שהברכות חשובות בעיניו. כשהוא אומר פסוקים והוא מודה לקדוש ברוך הוא על הברכות, תוך כדי הברכות, או כשהוא שותק ומאזין לברכות בקשב רב. אז הגמרא כאן מביאה את הדעה שסוברת שכשאדם אומר פסוקים בזמן ברכת הכהנים, בזה הוא מראה יותר שהוא מודה להשם על ברכותיו והוא שמח בברכות האלה. ואיזה פסוקים אומרים? אמר רבי זרע, אמר בשם רב חיסדה, אומרים שלושה פסוקים כנגד השלושה ברכות, והגמרא תגיד בהמשך, מתי אומרים את הפסוקים האלה? האם בין ברכה לברכה, הרי יש שלושה פסוקים של ברכת כהנים. הפסוק הראשון יברכך השם וישמרך, הפסוק השני יאר השם פניו אליך ויחונקה, והפסוק השלישי יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אז כל פסוק זה ברכה בפני עצמה. הגמרא תדון האם אומרים כל פסוק על ברכה אחת או שאומרים את כל הפסוקים יחד, אנחנו נראה בהמשך. בכל אופן, מהם השלושה פסוקים? פסוק ראשון, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושה דברו לשמוע בכל דברו וגומר. פסוק שני, ברכו השם כל צבאיו משורתיו עושה רצונו. פסוק שלישי, ברכו השם כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו, ברכי נפשי את השם. אלה הם שלושה פסוקים שאומרים בכל יום בזמן ברכת הכהנים. ובשבת, שיש גם תפילת מוסף וגם אז יש נשיאות כפיים, במוספי לשבת, מה מתברכים, מה הם מחדשים ואומרים? אמר רבי אסי, רב אסי, הם אומרים שלושה פסוקים אלה. פסוק ראשון, שיר המעלות, הנה ברכו את השם כל עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות וגומר. פסוק שני, שאו ידיכם קודש, זה מרמז על ברכת כהנים שנושאים את כפיהם, את ידיהם, וברכו את השם. הפסוק השלישי, ברוך השם מציון, שוכן ירושלים על אלוקה. נשאלת השאלה, למה אומרים את הפסוק ברוך השם מציון ממקום אחר? ולמה נמי, תאמר את הפסוק השלישי, המשך של אותם שני פסוקים הראשונים, יברכך השם מציון, דכתיב באו עניינה, זה כתוב המשך לשני הפסוקים הראשונים, אמר יהודה שהיה בנו ברית רבי שמעון בן פזי, מתוך שהתחיל בפסוקים הראשונים בברכותיו של הקדוש ברוך הוא, מסיים את הפסוק ברוך השם מציון, שזה גם עוסק בברכותיו של הקדוש ברוך הוא, לעומת הברכה יברכך השם מציון, שאת מי השם יברך מציון? את עם ישראל. אז לא רוצים לדבר עכשיו, אחרי שמדברים על ברכות שמברכים את הקדוש ברוך הוא, לא רוצים להמשיך בברכה שמברכים את עם ישראל. מה הברכות, מה הפסוקים שאומרים בזמן ברכת כהנים? במנחתא דתעניתא, במנחה, בתענית ציבור. בשאר הימים, בתפילת מנחה אין ברכת כהנים. למה? כי כהן ששתה יין לא יכול לברך ברכת כהנים, כמו שהוא לא יכול לעבוד עבודה. ואדם אוכל ביום, חוששים שהכהנים גם כן, כשהם יאכלו, הם ישתו יין. שכיח שהם ישתו יין יותר מרבית. ואז הם לא יכולים לברך ברכת כהנים. לכן תקנו שאין ברכת כהנים במנחה. שמנחה באה אחרי סעודה כבר, ובתענית שאין סעודה, אז יש ברכת כהנים גם במנחה. מה הפסוקים שאומרים? אז מהי אמרי? מה המתברכים אומרים? אמר רב אח אבא יעקב, אומרים את השלושה פסוקים של רחמים בזמן ברכת כהנים, שזמן ברכת כהנים יהיה את רצון. הפסוק הראשון, אם אבוננו אנו בנו, השם עשה למען שמך. הפסוק השני, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, למה תהיה כגר בארץ וכאורח נטל אלון וגומר? הפסוק השלישי, למה תהיה כאיש נדהם, כגיבור לא יוכל להושיע, ואתה בקרבנו השם ושמך עלינו נקרא, אל תנחנו וגומר. בתפילת יום הכיפורים שיש גם תפילת נעילה, בנעילה דיומא דכיפורי, בזמן שהכהנים נושאים את כפיהם, מהי אמר, מה הציבור אומרים, איזה פסוקים? אמר מר זוטרא, ויש אומרים שזה ברייתא מפורשת, אמרי ליה במתנית התנא. אומרים את השלושה פסוקים הבאים, הפסוק ראשון, הנה כי כן יבורך גבר ירא השם, הפסוק השני, יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, הפסוק השלישי, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. עכשיו הגמרא מבררת, הבאנו כאן את הסדרה של הפסוקים שאומרים בכל יום, שאומרים במוסף, שאומרים במנחה בתענית, ומה שאומרים בתפילת נעילה, אבל אתה הבאת לי שלושה פסוקים, מתי אני אומר את השלושה פסוקים האלה? היכן אומרן? רבי יוסף אמר שאומרים בין כל ברכה וברכה, ורב ששת אמר שאומרים את הפסוקים האלה בהזכרת השם, שהכהנים מזכירים את שם השם. עכשיו השאלה היא מה, אומרים את כל השלושה פסוקים בפעם אחת, או שמחלקים פסוק לכל אחד מהברכות, לכל אחד מהפסוקים של הברכות, בזה עצמו יש ויכוח, פליגה ברב מרי ורב זביד, אחד מהם אמר, פסוקה לקבל פסוקה, על כל פסוק שהכהנים אומרים, הציבור מזכיר פסוק אחד מהשלושה פסוקים, אחד אמר, השני סבר, הכל פסוקה, על כל פסוק שהכהנים אומרים, אמר לו לכול הוא, הציבור אומר את כל השלושה פסוקים יחד, על כל אחד מהפסוקים, על כל אחד מהברכות. אז עד כאן הבאנו כדבר פשוט שאומרים את הפסוקים האלה, וזה דווקא מראה שאנחנו מברכים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מאוד דעתנו נוחה מהברכות שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו בברכת הכהנים, ואומרים את זה כל יום, והכל בסדר, בכל מקום, בכל יום. כאן אנחנו באים ומביאים את דעתו, מה שאמר רבי חייא בר אבא, הוא אומר, הפסוקים האלה נתקנו לומר אותם רק בבית המקדש, ולכן כל האומרן, בגבולים מחוץ לבית המקדש אינו אלא טועה. למה? יש הבדל בין בית המקדש לשאר המקומות בברכת הכהנים. בבית המקדש הכהנים היו מזכירים שם המפורש, את שם יוד, אחרי זה ה', אחרי זה ו', אחרי זה ה'. היו אומרים את השם הזה. לעומת זאת בשאר המקומות אומרים שם אדנות, א', ד', נ', י'. ורק לכבוד קדושת השם המפורש היו אומרים את הפסוקים. לכן רק בבית מקדש אומרים את זה, אבל בשאר המקומות לא. אמר רבי חנינא בר פפא, יש סברה לומר, כמו שאתה רבי חייא בר אבא אמרת, לא לומר את הפסוקים האלה מחוץ לבית המקדש. למה? תדע, דבמקדש נמי לא מבא אלה ממרינו, לא היה ראוי לומר גם את הפסוקים האלה בבית המקדש, כי הוא סובר, כמו הדעה שאומרת, אתה יודע איך אני מראה לך כמה חשובה בעיניי הברכה שאתה מברך אותי בברכת הכהנים, כשאני מאזין, כשאני מקשיב. לכן, גם בבית מקדש, היה עדיף שלא יאמרו את הפסוקים האלה, כי כלום יש לך עבד שמברכים אותו, השליחים של האדון, ואינו מאזין לברכה של האדון, גם בברכת הכהנים, שהכהנים מברכים אותנו בשם השם, אדון אלוקי ישראל, היינו צריכים להאזין, ולא לומר באותו זמן פסוקים, אלא שהסיבה שבבית מקדש אנחנו אומרים פסוקים, בגלל כבוד ההזכרה של השם. אמר רבך בר חנינה, אני לא מסכים איתך. תדע לך שגם מחוץ לבית המקדש, בגבולים נמי מבאי אלה ממרינו, כן טוב לומר את הפסוקים האלה. כלום יש עבד שמברכים אותו בשם רבו, ואינו מסביר פנים להראות שברכה מאוד מאוד יקרה אצלו. עד הרבה, כשאומרים את הפסוקים האלה, אנחנו מראים שהברכה שהשם מברך אותנו על ידי הכהנים חביבה עלינו, אז לפי דעתו עדיף כן לומר את הפסוקים האלה. אמר רבי אבאו, בהתחלה מרש, אבא מן הלאו, אני הייתי אומר כל פעם בברכת כהנים את הפסוקים שהזכרנו, כיוון דחזין עלי, אחרי שראיתי לרבי אבא דמין עכו, דלא אמר לו שהוא לא אומר את הפסוקים האלה, מאז הפסקתי להגיד אותם, נמי לא אמין עלו. אני גם קיבלתי את הסברה שלו, הפסקתי להגיד את הפסוקים האלה. עוד מאמר שרבי אבאו, שהוא אמר על רבי אבא דמין עכו, ואמר רבי אבאו, מרי שווה אמינה, בהתחלה הייתי סבור, אינוותנה ענה, שאני ענב. זאת אומרת, המפרשים מסבירים שהוא היה בטוח שמטבעו הוא בן אדם ענב, בן אדם שלא מחשיב את עצמו. כיוון דחזין עלי לרבי אבא דמין עכו, אחרי שראיתי את הענבה של רבי אבא דמין עכו, דאמר, היו, הוא אמר למתורגמן, היה אחד שהיה את הדרשן, והיה את מי שמשמיע את הדרשה בכל שציבור ישמעו. אז הוא אומר דרשה, רבי אבא דמין עכו, והוא משמיע את זה לאדם שישמיע בכל, ואותו אדם שמשמיע בכל, מסביר טעמים אחרים. במקום להשמיע את הדרשה של הרב, הוא עוד אומר וורטים שלו, הוא מסביר את הדברים, הוא מסביר הסברים אחרים ממה שהרב הסביר. אמר יהיו, הוא אומר למתורגמן, אחד טעמה טעם אחד, והמתורגמן אמר אמורי, מלשון מי שאומר את הדברים בקול, אמר לציבור, אחד טעם, הוא אמר טעם משל עצמו, ורבי אבא לא קפיד. אמינה, אז אמרתי, כיוון שהוא לא מקפיד, ואני כן הייתי מקפיד על זה, להבין וטענה, זה לא נחשב שאני בענבה. ומיין וטענותי דרבי אבאו, למה בהתחלה רבי אבאו היה סבור שהוא ענב? דאמרה לה דביטו, אמרה אשתו, דאמורי דרבי אבאו, של המתורגמן של רבי אבאו, היא אמרה לאשתו של רבי אבאו, האישה של המתורגמן של רבי אבאו, אמרה לאשתו של רבי אבאו בעצמו, לדביטי דרבי אבאו, הדידן, בעלי, הבעל שלי, הוא חכם כמו בעלך, ולא צריך לילדידך, הוא לא צריך לשמוע את דברי בעלך כדי לדרוש, והיידה גחין וזקיף עלי, למה כל פעם הוא מתכופף לבעלך לשמוע את הדברים שלו והוא משמיע את זה לציבור, יקרה בעל מהו דוד לי, הוא אינו עושה את זה לה בגלל כבודו של בעלך, כי בעלך הוא חשוב בבית המלך, אז לדביטו, אשתו של רבי אבאו הלכה, ואמרה לי לרבי אבאו, היא אמרה לרבי אבאו את דבריה של אשתו של המתורגמן שלו, אמר לרבי אבאו, ומה נפקה ללך מינה, מה אכפת לך ממה שהיא אומרת, וגם אם זה נכון, אז מה קרה? מיני ומיני התקלס אילה על ידי שנינו מתרבה כבוד שמיים. אתה רואה מכאן שרבי אבאו היה כזה אנוונטן, שאפילו עם אחרים, אפילו עם זה שהיה אמור להשמיע את הדרשה שלו ברבים, מחשיב את עצמו שהוא חשוב באותה דרגה, הוא לא מחשיב את הרב כמו רבו, בכל זאת רבי אבאו לא הקפיד על זה, לא אכפת לו, אני הרב, הוא הרב, העיקר שמתרבה כבוד שמיים. ודבר נוסף מצאנו בענוותנותו של רבי אבאו, ותו, רבי אבאו, אימנו רבנן עלי למימנייה ברישה, חכמים החליטו למנות אותו ראש הישיבה. כיוון דחזיי, כיוון שרבי אבאו ראה לרבי אבא דמין עכו, רבי אבא מעכו, דנפי שלי בעלי חובות, שהיו לו הרבה, הרבה חובות, שהוא היה צריך לשלם, הוא היה בעל חוב גדול, אמר להו, אז הוא אמר לחכמים, איקה רבא, יש לכם אדם גדול יותר ממני, ותמנו אותו, כדי שיהיה לרבי אבא דמין עכו המון ממון, כדי שהוא לא יצטרך ללוות כסף. זאת ענווה עצומה, שבאדם מוכן לוותר על השררה, לתת את זה למישהו אחר, כדי שאותו אחד יהיה לו פרנסה. סיפור נוסף מהענווה של רבי אבאו. רבי אבאו ורבי חייא בר אבא הזדמנו איקלו לאוואטרה לאותו מקום. בני המקום כיבדו את שניהם לדרוש באותו זמן דרשה, ושני בתי מדרש. רבי אבאו דרש באגדתא, בדברי האגדה, וזה נוח לשמוע, וכולם מגיעים לשמוע את הדברים האלה, זה דברים המושכים את הלב. רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא, הוא דרש בהלכות. שבקו כולי עלמא לרבי חייא בר אבא, כולם עזבו את השיעור הקשה שצריך להתעמק ולהתאמץ בשביל להבין, כי זה דברי ההלכה, עזבו את השיעור שאמר אותו רבי חייא בר אבא, ועזו לגבי דרבי אבאו, הלכו לרבי אבאו לשמוע דרשה בדברי האגדה. חלש דעתי של רבי חייא, מה זאת אומרת שאתם לא רוצים לשמוע את הדרשה שלי בהלכה? הייתה לו מזה חלישות הדעת. אמר לי, אז רבי אבא, הוא רצה לפייס אותו, הוא אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה? לשני בני אדם שבאים למכור בעיר, אחד מוכר אבנים טובות, אבנים טובות באמת, ואחד מוכר מיני סדקית, כלי מלאכות של נשים ועניים, פלח, מחתים, צינורות, על מי רוב האנשים קופצים לקנות? מי מרשה לעצמו בכלל לקנות יהלומים? אולי, וגם מי שכן, כמה פעמים הוא מרשה לעצמו לקנות את זה? אז על מי רוב האנשים קופצים לקנות? לא על זה שמוכר מיני סדקית? זה לא בגלל שמיני סדקית יותר מעולים מיהלומים, אלא בגלל שהוא מוכר דברים זולים שכולם יכולים לקנות. אבל אם טובות, קונים רק עשירים, וגם הם לא תמיד. אז אין הרבה שקופצים על המוכר הזה. אותו דבר גם כאן. מה שכולם באים לשמוע אותי, כי אני מדבר דברים שקל להבין אותם. אבל הדברים שלך הם הרבה יותר חשובים, אתה בא מדבר דברי הלכה. ורבי אבא המשיך לפייס אותו, וכדי לפייס את דעתו, אז הוא הלך וליווה אותו. כל יומה, אבא מלווה רבי חייא בר אבא לרבי אבאו עד אושפיזי. כל פעם רבי חייא בר אבא הוא זה שהיה מלווה את רבי אבאו עד המקום שבו הוא לן, שהוא מכיר עד אבי קיסם, שמפוד המלך, כי רבי אבאו היה חשוב בבית המלך. הוא יומה, אותו יום שהייתה חלישות הדעת לרבי חייא בר אבא, אז עשו הפוך. אל ויהיה רבי אבאו לרבי חייא בר אבא עד אושפיזי. רבי אבאו הלך ללוות את רבי חייא בר אבא עד מקום לינתו. ואפילו האחי לא התעטב דעתי מיני, לא התיישבה דעתו של רבי חייא מהפיוס של רבי אבאו. בזמן חזרת השץ, ששליח ציבור אומר ברכת מודים, אהם, מה הם אומרים? אומרים מודים דרבנן. בביאה הגמרא כאן כמה רבנן שכל אחד מהם אומר מה המודים שצריך לומר, ובסופו של דבר אנחנו אומרים היום, בזמן חזרת השץ, את המודים שילוב של הדברים שאמרו הרבנן. אז קודם כל יש את הדברים שאמר רב, בזמן ששליח ציבור מגיע בחזרת השץ לברכת מודים, אז הציבור אומרים, מודים אנחנו לך השם אלוקנו, על שאנו מודים לך, על שנתת בלובנו להיות דבוקים בך ולהודות לך. ושמואל אמר, מודים אנחנו לך השם אלוקנו אלוקי כל בשר, על שאנו מודים לך. הוא הוסיף אלוקי כל בשר. רבי סימאי אמר שמוסיפים גם יוצרנו יוצר בראשית לפני שאומרים על שאנו מודים לך. נער דה אמרי משמי דה רבי סימאי שמוסיפים גם ברכות והודעות לשמך הגדול על שחייתנו וקיימתנו לפני שאומרים על שאנו אנו מודים לך. רב אחא בר יעקב בנוסף לנוסח הקודם מסיים באחי, כן תחיינו ותכוננו ותקבצנו ותאסוף גלותינו לחצרות קודשך, לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם. ואז הוא מסיים את אותו סיום על שאנו מודים לך. אמר רב פאפה, מכיוון שיש ויכוח מה הנוסח, אין כך נאמרינו לכולו, לומר את כל הנוסחאות, וזה נקרא מודים דרבנן, על שם שזה המודים של כל החכמים. אמר רבי יצחק, מברכת כהנים אתה למד, שאדם יש לו פחד קהל, יש לו אימת ציבור. זה דבר נפלא, זה דבר מצוין. לעולם תהיה עם הציבור עליך. מה ההוכחה לזה? שהרי הכהנים בזמן שמברכים, אפילו שהשכינה אמורה להיות בארון הקודש, השכינה אמורה להיות בארון הקודש. בבית המקדש גם כן, השכינה נמצאת מאחוריהם. ואף על פי כן, פניהם כלפי העם, הם יכולים לתת את אחוריהם כלפי השכינה כביכול, ואחוריהם כלפי שכינה ואת פניהם כלפי העם, כדי להחשיב את הציבור. צריך לדעת להחשיב מה זה נקרא כשאתה עכשיו פונה לציבור, לדעת להעריך ולהחשיב את הציבור, לדעת מה זה כבוד הציבור. רב נחמן אמר שהמקור לזה שצריך יראה מהציבור מאחה מהפסוק הזה, ויקום המלך דוד על רגליו ויומר, שמעוני מי אחי ועמי. אם הוא קורא להם אחי, אז למה הוא קורא להם גם עמי? ואם הוא קורא להם עמי, למה הוא קורא להם גם אחי? אלא אמר רבי אלעזר, אמר להם דוד לעם ישראל, אם אתם קשרים לקדוש ברוך הוא ואתם שומעים לי, אחי וחבריי אתם. ואם לאו עמי אתם, כבושים תחתיי, ואני רודה אתכם במקל כמו מלך ועם, שהם יהיו העם שיהיו כבושים תחתיו. אז מזה שהוא אמר להם אחי, וגם כן, משמע שאם הם קשרים, הוא לא יכול לרדות בהם ולכבוש אותם, אלא הם צריכים להיות חבריו ואחיו, אפילו שהוא המלך. כי אימת הציבור, כבוד הציבור הוא דבר מאוד מאוד גדול. כמובן שאדם צריך מאוד מאוד כבוד לציבור ופחד מהציבור, אבל לא פחד שעוצר אותו, אלא פחד שגורם לו להתכונן טוב לפני מה שהוא הולך לומר לציבור, ובאמת לחשוב טוב כל מילה שהוא אומר ולהיזהר בדבריו, ולדעת באמת שהוא עכשיו, כשהוא נמצא מול ציבור, לדעת להחשיב את הדבר הזה, ולא לזלזל בזה שהוא נמצא מול ציבור, ומדבר לציבור, ומברך ציבור, וכדומה, מתפלל בציבור ועוד. עוד מקור לזה שצריך יראה וכבוד לציבור, רבנן אמרי מאחה, דהן הכהנים רשאים לעלות בסנדלהם לדוכן, אלא קודם כל חולצים את נעליהם, וזהו אחת מתשע תקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי. מה איתם? למה עולים על הדוכן לברכת כהנים, חולצים קודם את הסנדלים, את הנעליים? לאו וחייתם הוא לא משום כבוד ציבור, שבשעה שמגביעים ידיהם לברכת כהנים, מתרוממים בגדיהם ומתגלים סנדליהם שהיו מלאים בטית וזגנה לציבור, לכן הם צריכים קודם לחלוץ את סנדליהם. אמר רבה שהיא לא, לא זה התקנה, זה דווקא לא בגלל כבוד הציבור, אלא הטעם, חוששים שמה, אם הוא יעלה עם סנדלו לדוכן, שמה תיקרה, נפסקה לו רצועה בסנדלו, והציבור התלוצץ על זה, ועד הרעזי למקטרי, מפני הבושה, הכהן ירד מהדוכן אחרי שהוא כבר עלה, לקשור את הסנדל בזמן שחבריו מברכים, ואמרי, כשאירו אותו יורד מהדוכן, אמרו, רגע, עוד לא בירחת ברכת כהנים, אתה יורד? בן גרושה או בן חלוצה הוא, אבא שלך התחתן עם גרושה, כהן אסור להתחתן עם גרושה, אם כהן מתחתן עם גרושה, הבן שלו הוא כבר לא כהן, הוא חלל, או בן חלוצה, אמא שלך, בעלה הראשון מת בלי בנים, ואחרי זה התחתנה, היא במקום להתחתן עם אח של בעלה היוון, כמו שהתורה אומרת שזה אפשרות אחת, היא קיבלה ממנו חליצה, והיא נהייתה מותרת לנסה לאחרים, אז היא לא סתם אלמנה, היא חלוצה, כהן אסור להתחתן עם חלוצה, למה אבא שלך התחתן עם חלוצה? אז אם ככה אתה כבר לא כהן, לכן ירדת מהדוכן ולא בירכת ברכת כהנים. זאת אומרת, אנשים יגידו עליו שהוא כבר לא כהן, ואם ככה, אז בשביל שהוא לא יגיע למצב כזה, אמרו, אל תעלה עם נעליים כדי שלא תצטרך לרדת, אם אנשים יראו שנקראה לך הרצועה, ואז יחשבו שהבן אדם הזה הוא לא כהן. במשנה למדנו, בכל מקום לא בבית המקדש, ברכת כהנים זה שלוש ברכות, אם ברכך השם ישמרך, ברכה אחת. יאר השם פניו אליך וחונקה, ברכה שנייה, עיסה השם פניו אליך וישם לך שלום, ברכה שלישית, כל פסוק הוא בפני עצמו, ואחרי כל אחד מהפסוקים עונים אמן. זה מחוץ לבית המקדש. ובמקדש הכהנים היו אומרים ברצף את כל השלושה פסוקים, בברכה אחת וכו'. ובאמת כל כך למה? למה לא הפסיקו בין פסוק לפסוק בבית המקדש? לפי שאין עונים אמן במקדש, ואין במה להפסיק בין פסוק לפסוק. תנו רבנן מניין שאין עונין אמן אחרי הברכות בבית המקדש, שנאמר, עזרא הסופר בירך ברכה בבית המקדש השני, והוא אומר, קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם. מכאן לומדים שברכות שאנחנו מברכים מחוץ לבית המקדש, ברוך אתה השם מגן אברהם, ברוך אתה השם מחיי המתים, בבית המקדש היו מוסיפים מן העולם ועד העולם, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, מגן אברהם, וכן הלאה, חיי המתים, מקל הקדוש. זה דבר אחד, איך הולכת החתימה של הברכות בבית המקדש. ודבר שני, מניין שעל כל ברכה או ברכה שהשליח ציבור אומר בבית המקדש, אז מעללים תהילה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, במקום אמן, שאומרים בשאר המקומות, שנאמר, ויברכו שם כבודיך, דיינו שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואת האמירה הזאת אומרים ומרומם על כל ברכה או תהילה, על כל ברכה או ברכה שהשליח ציבור אומר, תן לו תהילה, מעללים את אותה תהילה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בבית המקדש. השלמנו את הנושא של ברכת כהנים, כעת אנחנו עוברים לברכות שהכהן גדול מברך ביום הכיפורים, אחרי שהוא מסיים את עבודת היום, בזמן קריאת התורה שהוא היה קורא בתורה בבית המקדש. ברכות כהן גדול כיצד? קודם כל הסדר איך היו מביאים את הספר תורה לידי הכהן גדול. אז היה עובר מאחד לשני, מהחשוב למי שחשוב עוד יותר, ומזה שחשוב, שחשוב ממנו. אז קודם כל חזן, שמש בית הכנסת, נוטל את הספר תורה ונותנה לו לראש בית הכנסת. יש יותר חשוב מהחזן, מהשמש. הוא זה שמחליט וקובע את כל ענייני בית הכנסת שם. ראש בית הכנסת נותנה לסגן כהן גדול שחשוב ממנו. והסגן הוא נותנה לכהן גדול. והכהן גדול שעד עכשיו יושב, הוא נעמד, הוא עומד ממקומו ומקבל את הספר תורה. וזה הסדר איך שמביאים את הספר תורה לכהן גדול. עכשיו, מה הכהן גדול קורא? איזה פסוקים? ישנם שלושה מקומות שהוא קורא. את העבודה שכתובה בפרשת אחרי מות, אחר כך את עניין יום הכיפורים שבפרשת אמור, ואחר כך את הקורבנות מוסף שבפרשת פנחס. אז וקורא אחרי מות ואח בעשור מתוך הספר תורה. ואז הוא גולל את הספר תורה ומניחה בחיקו, ולפני שהוא בא לקרוא את המשך הפסוקים של פרשת פנחס, של מוסף יום הכיפורים, הוא אומר לאלה שנמצאים שם, אני לא הולך עכשיו לקרוא את הפסוקים מתוך הספר תורה, אבל אל תהיו סבורים שהסיבה היא מכיוון שהפסוקים האלה חסרים כאן בספר. אלא לא, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן, גם הפסוקים שאני הולך לקרוא לכם עכשיו בעל פה, כתובים בספר התורה. אלא מה? אני לא יכול לתת לכם להמתין כל כך הרבה זמן עד שיגללו את הספר תורה לפרשת פנחס, ובינתיים כל הציבור יצטרכו להמתין. אני לא יכול לתת לכם להמתין כל כך הרבה זמן, לכן אני קורא בעל פה את פרשת פנחס. אז מפרשת אחרי מות עד פרשת אמור, שזה לא מרחק כל כך גדול, הם שניהם כמעט סמוכים בספר ויקרא, אז אפשר לגלול, והציבור לא צריכים להמתין, כי בינתיים המתורגמן שמתרגם בארמית את מה שאמר הבעל קורא, בינתיים הוא מתרגם, וכשהוא מתרגם, בינתיים מגוללים מהר את הספר תורה, מגיעים מפרשת אחרי מות לפרשת אמור. אבל להגיע מפרשת אמור עד ספר במדבר שם בפרשת פנחס, הציבור יצטרכו להמתין, וכדי שהציבור לא יצטרכו להמתין, הכהן גדול פשוט קורא את הפסוקים של פרשת פנחס בעל פה. ופרשת בעשור שבחומש הפקודים קורא הכהן גדול בעל פה. ומברך על הקריאה הזאת 8 ברכות על התורה, זה ברכת התורה שמברכים אחרי קריאת התורה שנתן לנו תורת אמת, ועל העבודה ברכת רצה, ועל ההודיה ברכת מודים, ועל מחילת האבון אתה בחרתנו עד מלך מוחל וסולח לאבונותינו וגומר, ועל המקדש אשר בחר במקדש, ועל ישראל יש תפילה וחתימה של ברכה הבוחר בעמו ישראל, ועל הכהנים תפילה וחתימה של ברכה הבוחר בכהנים, ועל ירושלים יש תפילה וחתימה של ברכה הבוחר בירושלים, ואז מברך ברכה נוספת שנקראת והשאר תפילה. הגמרא בדף ממא תבאר בדיוק מה המשמעות של הברכה הזאת האחרונה. למדנו שהסדר איך היו מביאים את הספר תורה לכהן גדול, שהחזן היה מביא את זה לראש בית הכנסת, וראש בית הכנסת לסגן כהן גדול, ואז הסגן היה מביא את זה לכהן גדול בעצמו. נמצא אם כן שחזן הכנסת מכבד את ראש בית הכנסת בפני הסגן, ובפני הכהן גדול, שגדולים יותר מראש הכנסת. וכן, ראש הכנסת מכבד את הסגן כהן גדול בפני הכהן גדול, שכהן גדול גדול ממנו. שם התמינה, וכי תלמד מהמשנה הזאת, שהיא לא כתובה כוויכוח, אלא כתובה כסתם, ומשמע שככה ההלכה, תיקח ראייה מהמשנה הזאת כמו הדעה שסוברת, שחולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, מותר לתלמיד קטן לחלוק כבוד לתלמיד גדול בפני הרב, וזה לא גנאי אל הרב, אמר רבי זה לא ראייה. יכול להיות באמת שהתנא במשנה שלנו סובר שאדם לא יכול לחלוק כבוד לתלמיד, אפילו שהוא יותר חשוב ממי שבא לחלוק את הכבוד, עדיין לא יכול לחלוק כבוד לתלמיד כשהם שניהם בפני הרב. כי כשהרב נמצא כאן צריכים לכבד רק אותו. והסיבה כאן שמכבדים את הראש בית הכנסת, את סגן כהן הגדול בפני הכהן גדול, זה חלק מכבודו של הכהן גדול. כולה משום כבודו דכהן גדול הוא, שרוצים להראות לו כמה דרגות יש עד שמגיעים לדרגה הגבוהה שבה הוא נמצא, ועד כאן דף מ'.